קשת, כל שידורי תורה. יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום. פרשת צו היא המשכה של פרשת ויקרא. בפרשת צו אנחנו שומעים שהתורה פונה אל הכהנים. במקום הפתיחה שראינו בתחילת ספר ויקרא, ויקרא השם אל משה ודבר אליו מאוהל מועד לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, הנה כאן אנחנו שומעים בפרשת צו, וידבר השם אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור. הנה שוב חוזרת התורה, משה רבנו מפי השם מביא לנו הדרכה על הקורבנות השונים. וכשם שדיברו על עולה ומנחה וחטאת ואשם ושלמים, גם כאן ידברו על אותם קורבנות. אלא הפעם שנקודת המבט היא לא מנקודת מבטם של מביאי הקורבן, אלא מנקודת מבטם של מקריבי הקורבן. אלה שיקבלו את הקורבן מידיהם של ישראל שיבואו למקדש ויביאו את הקורבן, אלא אלה שיקבלו את הדברים ויסדרו ויקריבו. ואכן, מה צריך לעשות הכהן בכל אחד מן הקורבנות? הסדר שונה קצת. הסדר איננו בדיוק זהה לסדר שבו היה בפרשת ויקרא. הסדר כאן הוא סדר שבו הוא מתחיל בקודשי הקודשים, בקורבן עולה, ומסיים בקורבן שלמים שהוא קודשים קלים. כאן הדברים באמת מוסיפים עניינים שונים שנוגעים לכהנים, ובאים להבליט את נקודת מבטם של הכהנים, את החלק הזה של העבודה בהקרבת הקורבנות. קודם כל, יש פה לימוד גדול של השותפות. המקדש איננו עניינם של הכהנים בלבד, הוא עניינם של ישראל. ומשתי בחינות, קודם כל זאת עשייה משותפת, זהו תהליך שמתחיל באדם שמביא קורבן, כל אחד מסיבותיו שלו, עם חובה, עם רשות. בכל מקרה, הקורבן מובא והכהן משלים את התהליך בהקרבתו, כל קורבן לפי עניינו. אבל מעבר לכך יש פה גם אמירה מאוד מהותית ומאוד חשובה, והיא הנוגעת לעניין של כהנים. כהנים בדרך כלל נתפסו כאיזו מסגרת ייחודית, איזו מסגרת מקודשת שנפלט, שהיא נבדלת מן העם, מפשוטי העם. וכאן הכתוב מדגיש לנו את העובדה שהכהנים הם חלק בלתי נפרד מתוך העם. הכתוב מספר לנו על העניין הזה בצורות שונות. בין השאר, בעובדה שאנחנו שומעים את הלימוד של הרצף. הדברים מתחילים, אדם מכם כי ירבי קורבן, כי יקריב קורבן, וכאן צו את אהרון ואת בניו לאמור, ולאורך כל הדרך דבר אל אהרון ואל בניו, זאת תורת החטאת, זאת תורת האשם, זאת תורת זבח השלמים, וכן הלאה. זאת אומרת, הכתוב מספר לנו את פעולם. והדברים הללו כתובים בספר המופנה לכל ישראל. אמנם ספר ויקרא הוא ספר תורת כהנים, אבל זה חלק מחמישה חומשי תורה שכולם לומדים אותם. גם הכהנים וגם הישראלים, כולם לומדים את הפסוקים הללו, כולם בקיאים בהם. העבודה של הכהנים זהו דבר שקוף, הוא נגיש לכל האומה. כל האומה צריכה ללמוד את פרשת צו כשם שהיא לומדת את פרשת מכירת יוסף, כשם שהיא לומדת את פרשת עשרת הדיברות. כל עבודת הכהנים איננה מופלט, היא מוכרת ואפשר שכולם יהיו בקיאים בה. יבצעו אותה רק מי שהוכשר לכך, רק מי שרשאי לעשות כך והזר הקרב יומת. אבל השקיפות של אופי העבודה, ענייניה, תוכנה, מהותה, כל אלה שקופים וגלויים לכל. וזה מביא אותנו בעצם גם להמשכה של הפרשה. גם בהמשכה של הפרשה, בחלקה השני של הפרשה, אנחנו שומעים לאחר שהתורה הציגה בפנינו את עבודת הכהנים ביחס לכל אחד ואחד מן הקורבנות, משלימה התורה את ענייני ימי המילואים. ימי המילואים, אותם ימים שבהם אהרון ובניו מפעילים את המשכן. כפי שאנחנו יודעים, ספר שמות הצטווה משה להקים את המשכן, והוא בפרשת ויקל פקודי מצווה את בני ישראל לבצע את שהוא צווה בתרומה תצווה ובראשית פרשת כי תישא. אנחנו יודעים בפרשת תצווה בין השאר עניינם של הכהנים, עניינם של הכהנים הוא המובלט במכלול המשכן, בציווי על המשכן. הכהנים הוא חלק מרכיב, הם מפעילי המשכן, הם העובדים ומשרתי המשכן. והכתוב מלמד אותנו שם גם על בגדי כהונה, והוא גם מלמד אותנו בפרשת תצווה על כל מה שכרוך בהפעלה. וההפעלה מתחילה בראש ובראשונה בעניינים של ימי המילואים. יש קורבנות מיוחדים באותם שבעה ימים שבהם הכהנים לומדים למלא את ידם, להתמנות, להיות מסוגלים לבצע, ידיים הם תמיד עניין של ביצוע, לבצע את עבודת הקודש במשכן. ואכן בספר שמות אנחנו קוראים בהמשך בויקל פקודי, שזה הביצוע של הצו של השם למשה ביחס למשכן, שם הכתוב מתאר לנו את כל מה שכרוך ונוגע לענייני הקמת המשכן. ספר שמות מסתיים במשכן שהוקם, ספר שמות הסתיים במשכן שעומד על מכונו, אלא שהוא עדיין לא פעיל. המשכן עומד, אבל הכהנים טרם הם משמשים בו. מעין בבריאת העולם, כפי שאנחנו מכירים, מעשה הבריאה הסתיים, וכפי שמתחיל ספר בראשית בפרק ב', כאשר הוא מספר לנו, אלה תולדות השמיים וארץ בהיבראם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, וכל שיח השדה טרם יהיה וארץ, וכל אסף הזה טרם יצמח, כי לא המטיר השם אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. הנה כל עוד האדם לא קיים בעולם, אז העולם קיים, יש עולם עם כל הנבראים, אבל הוא כפוא, הוא עומד על מכונו ללא שהוא מופעל. לאחר שויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים, או אז ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר, ואז מתחילה המציאות לפעול. הענן עולה מן הארץ, הוא משקה, והאדם פועל ועושה. העולם התמלא בדינמיקה, בעשייה, בפעילות. לא עולם כפוא עומד על מכונו, אלא עולם פעיל, והעולם הזה הולך וזורם, והאדם נמצא ושותף בעיצוב פניו. כך גם המשכן. המשכן הוקם, אבל הוא לא פעיל עדיין. ואכן, אם השלמת בעניין המשכן, יש פסק זמן של פרקים א' עד ז', פרשיות ויקרא וחלקו הראשון של פרשת צו, שבה הכתוב מלמד אותנו את תורת הקורבנות. הן מנקודת מבטם של ישראל המביאים את הקורבנות, הן מנקודת מבטם של הכהנים המפעילים את הקורבנות, והנה כל המכלול הזה עכשיו כשהצד המשכן עומד על מכונו, הידע הדרוש להפעלת המשכן ידוע, עכשיו הגיע עת ההפעלה. ואכן חלקה השני של פרשת צו עוסק בהפעלת המשכן. הפעלת המשכן מתבצעת כפי שהכתוב מעיד וידבר השם אל משה לאמור, קח את אהרון ואת בניו איתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר החטאת ואת שני האלים ואת צלמתות ואת כל העדה הקהל אל פתח אוהל מועד. ויעש משה כאשר ציווה השם אותו. ותיקהל העדה אל פתח אוהל מועד. ויאמר משה אל העדה, זה הדבר אשר ציווה השם לעשות. וכן כמה יסודות כבר בפתח העניין. קודם כל, מי ששותף בחנוכת העבודה, בהפעלת המשכן, זו כל העדה והכהנים. העדה עומדת פתח אוהל מועד, הם לא רשאים להיכנס, ואילו משה הוא זה שמפעיל את הדברים על פי השם, כאשר ציווה השם את משה. ואז ויקרב משה את אהרון ואת בניו. דהיין הוא מוציא אותם מתוך בני ישראל, והוא מקרב אותם אל המשכן, וירחץ אותם במים, ויתן עליו את הכותונת, ויחגור אותו באבנת, וילבש אותו את המעיל, ויתן עליו את האפוד, ויחגור אותו בקשב האפוד, ויאפוד לו בו, וישם עליו את החושן, ויתן אל החושן את האורים ואת התומים, וישם את המצנפת על ראשו, וישם את המצנפת מול פניו, וציץ הזהב, נזר הקודש, כאשר ציווה השם את משה. ובכן, הנה הביטוי שיחזור לעצמו כחוט השני, כאשר ציווה השם את משה, אחרי כל שלב, כך בסוף פסוק ת', כך בסוף פסוק י' ג', כך בהמשך בסוף פסוק י' ז', ועוד ועוד. הריטואל הזה, הביטוי החוזר והנשנה הזה מוכר לנו גם מסוף פרשת פקודי, כאשר הוקם המשכן. כאשר הגענו לשלב של ההקמה, העסק מתבצע וכתוב לא נח לרגע, כאשר ציווה השם את משה בסוף פרק, בסוף פסוק א' פרק למתת, וכך בסוף פסוק ה' כאשר ציווה השם את משה, וכך בסוף פסוק ז' כאשר ציווה השם את משה, וכך בסוף פסוק כ' א' כאשר ציווה השם את משה, וכך בסוף פסוק ו' כאשר ציווה השם את משה, וכך בסוף פסוק כ' ט' כאשר ציווה השם את משה, וכך בסוף פסוק כ' א' כאשר ציווה השם את משה, וכן הלאה לאורך פרק למתת ולאורך פרק מם, כל שלב, הכל כאשר ציווה השם את משה. כאשר הדבר הזה נגע בהקמת המשכן, כך גם בהפעלתו. הכתוב חוזר כפזמון חוזר לאורך פרק ח' ולאורך פרק ט' בהמשך, בפרשת שמיני, יום השמיני, שהכל התבצע כאשר ציווה השם את משה. כבר עמדנו על כך בזמנו והזכרנו שמיוחדת עבודת המשכן והקורבנות בעובדה שהיא איננה שונה מן הקורבנות הקיימים בדרך כלל בעולם באופן החיצוני. כך גם המשכן באופן חיצוני זהו דבר קיים, זה לא דבר מחודש. החידוש הגדול היה לא בקורבנות ומשכן, החידוש הגדול היה עובדה שהתורה פונה לכל רובדי המציאות. זה החידוש הגדול. גם שבת ובין אדם לחברו, ובין אדם לאשתו, ובין אדם לאדמתו. הכל, הכל חלק מעבודת השם. גם הדברים שקשורים לדיני שור ובור ואבער, וגם העניינים שקשורים לדיני שומרים. וכאשר לא תפנה את אחיך בלבביך, זה חלק מעבודת השם. זהו חידוש גדול. פה אין מתחרים. פה לא צריך להבהיר ולהרחיב. די בתורה שבעל פה שתרחיב, תורה שבכתב תאמר דברים תמציתיים, הררים התלויים בסערה. מאידך, כאשר אנחנו עסוקים בעניינים הקשורים למשכן וקורבנות, שכמותם באופן החיצוני של העניין יש רבים במציאות הסובבת, פה לפתח התת רובץ, פה יש חשש שמה הדברים יתבלבלו, שמה הדברים יובנו שלא כדין, שמה יעשו אנשים מדעתם דברים שלא יעשו. כאן יש צורך לשנות את המציאות, כאן יש צורך לעשות מעשה, כאן יש צורך להבהיר ולפרט באריכות כל כך גדולה כאשר ציווה השם את משה. לכן זה מה שקורה. הכתוב על כל צעד ושעל מדגיש לנו שהכל יתבצע כאשר ציווה השם את משה. ומי שפועל כאן בחלק הזה של פרק ח' בחלק השני של פרשת צו הוא משה. במשך שבעת ימי המילואים, כאשר הכהנים ממלאים את ידם, לומדים את המינוי, את התפקיד, את השליחות כדי לבצע אותה, מי שמדגים להם, מי שפועל, ויקרב משה את הארון, והוא שם עליו את החושן, והוא מלביש אותו את הבגדים, והוא זה שמושך את הכהנים בשמן המשחה, וזהו שהוא מקריב את הקורבנות. במשך שבעה ימים משה רבינו מדגים את הדברים, והכל כתוב מדגיש כל הזמן שהוא עושה את הדברים כאשר ציווה השם את משה. וכתוב מדגיש עוד פעם, ויקח משה את משמן המשחה ומן הדם, הוא עושה את עבודת הקודש. והכהנים עומדים לצידו ולומדים במשך שבעה ימים את כל מה שנאמר. ודי להדגיש שנעבור על הפעלים. וישחד, ויקח משה, ויקרב את בני אהרון, ויקח משה אותם מעל כפיהם, ויקח משה משמן המשחה. זהו הפתיח של כל חוליה, וסיומה שהכל יתבצע כאשר ציווה השם את משה. הנה אלה דברים מהותיים, והכתוב חוזר ומדגיש אותם, והדברים הללו צריכים הרבה מאוד הדרכה, הרבה מאוד הדרכה מדויקת ומדוקדקת, והביצוע חייב להיות זהיר ומדוקדק, שאם לא כן חלילה, עלולה לבוא סטייה הרת גורל, והיא תהיה כזאת שתרסק הכל. ולכן החשיבות הכל כך גדולה, שהנה דווקא משה ידגים את הדברים שדווקא משה יעשה. אבל פן נוסף בכל אלה, ואנחנו מכירים אותו היטב גם משלב הציווי. תפקיד הכהנים עובר בירושה. מי הוא כהן? מי שהוא מזרעו של אהרון. ומינוי ציבורי שעובר בירושה, שהוא אוטומטי, שהוא לא נתון לבחירה מחודשת, שאיננו נתון למבחן מחודש, הוא אוטומטית מלידה, יש חשש גדול בעשייה הזו שהיא תוביל לדברים לא טובים. ועל כן יש צורך להדגיש כל הזמן לפני נבחרי הציבור שהם מייצגי העם. לא לצורך עצמם נבחרו, לא רוממו אותם לצורך עצמם, רוממותם ושליחותם הם מתוך העם ובשביל העם. לא בכדי יש ויכוח גדול האם הכהנים שלוחי דרחמנה או שלוחי דידן, האם הם מייצגים את הקדוש ברוך הוא או מייצגים את עם ישראל. למען האמת הם מייצגים גם את הקדוש ברוך הוא וגם את עם ישראל. זאת בעצם התחושה החשובה שאיתה הם צריכים להתהלך בקודש, חלילה וחלילה לשכוח את מקור הסמכות ואת מטרתה. מקור הסמכות הוא הקדוש ברוך הוא, הם שלוחיו של הקדוש ברוך הוא, הם מייצגים את עבודת הקודש שבאה לכבוד השם במשכן. מצד שני הם צריכים לזכור, כפי שנאמר בפרשת תצווה ואתה קרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי. הנה הם מתוך בני ישראל לכהן לי לקדוש ברוך הוא. ואכן הדברים הללו ובגדי הקודש, בגדי השרד לכבוד ולתפארת, כל אלה לכבודו של הקדוש ברוך הוא. שוב הכתוב מדגיש, ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. כל אלה לא לשם כבודם של הכהנים כמטרה, אלא הם באו מכוח גדולתו של הקדוש ברוך הוא. והדברים הללו שהם מתוך העם כשליחות לפני השם, היא נקודה שצריכה להיזכר. הבגד החשוב ביותר של הכהן, שדרכו גם מתקיימת התקשורת החיה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, חושן ואפוד, ולא יזך החושן מעל האפוד. יש לנו פה מצב שהחושן שבו מתנוצצות האותיות הוא הביטוי החי לקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. וכאן בבגד הזה שהוא עשוי מן החומרים העיקריים ביותר, זהב, ויש לנו פה את תכלת, ארגמן, תולעת שני ושש, באמת החוטים, האריגים הכי יקרים, והצבעים הכי יקרים, והזהב, והאבני החושן, שהם האבנים הטובות, אותם אבנים יקרות, וגם האבנים שעל כתפות האפוד, על כתפות הארון מן האפוד, אלה הם בעצם הדברים העיקרים ביותר והחשובים ביותר. הנה מעניין שהכתוב מדגיש לנו שמה יש לנו בתוך האלה, אנחנו מכירים את שמות בני ישראל. הכתוב מספר לנו שאותם אבני שוהם שנמצאים על כתפות הכהן הגדול, על כתפות הארון אצלנו, ולקחת שני אבני השוהם ופתחת עליהם שמות בני ישראל, שישה משמותם על האבן האחת ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית כתולדותם. מעשה חרש אבן פיתוחי חותם תפתח את שתי האבנים על שמות בני ישראל. הנה הדברים העיקרים ביותר שנמצאים בתוך משבצות של זהב, האבנים העיקרות הללו מכילים את שמות בני ישראל, והם אבני זיכרון לבני ישראל, ונשא אהרון את שמותם לפני השם על שתי כתפיו לזיכרון. והנה כך גם באבנים העיקרות שעל החושן. הכתוב מספר לנו על ארבעת הטורים של כפול שלוש, טור עובדת פדדה וברקת, וטור של נופך ספיר ויעלום, וטור של לשם שבו והחלמה, וטור של תרשיש ושוהם וישפה, משובצים זהב יהיו במילואותם. והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל, 12 על שמותם, פיתוחי חותם איש על שמות תהיינה לשני עשר שבט. והנה האבנים הללו, כפי שכתוב לנו בהמשך, הכתוב מלמד אותנו בפסוק כפתת של פרק כפחת, ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו, בבואו אל הקודש, לזיכרון לפני השם תמיד. ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, והיו על לב אהרון בבואו לפני השם, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. ובכן זאת אולי האמירה הנוקבת ביותר, בגדים היקרים ביותר, המהותיים ביותר, המשמעותיים ביותר, מכילים על האבנים היקרות ביותר, המוקפות זהב, שמות בני ישראל. והכהן הגדול חייב לשאת את העם שהוא מייצג לפני השם, הוא חייב לשאת אותו על לוח ליבו ועל כתפות, על כתפיו. זאת משמעותה של שליחות בעם ישראל. השליח של האומה שעומד לפני השם ושואב את כוחו ודושתו וזכויותיו מכוח העמידה לפני השם, הוא שליחו של עם ישראל, והוא צריך לזכור את זה ולשאת על ליבו תמיד ועל כתפיו את העם שהוא מייצג. זוהי האמירה המהותית והאדירה שבאה לידי ביטוי בבגדי הקודש, בבגדי השרד. הנה זוהי נקודה לאזן ולהזכיר שעבודת הכהנים שעוברת בירושה איננה חלילה לכבודם של הכהנים לשמה, אלא לכבודם של ישראל, לתפקידם של הכהנים כשלוחי דידן, כמייצגים את עם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, והם צריכים לקרב את ישראל ולזכור אותם על לוח ליבם ולשאת אותם על כתפיהם לפני אלוהיהם. מעין זה קורה לנו בטקס חנוכת המשכן, בטקס שיבת ימי המילואים, באותם ימים שבהם הכהנים ממלאים את ידיהם, והם בעצם מביאים את הקורבנות, והם בעצם פועלים מכוח עם ישראל כדי לקרב את עם ישראל, עם השם, לפני אביהם שבשמיים. הם זכו להיות הנציגים שיבצעו את השליחות הזו יומם ולילה, והם צריכים לצורך זה את הבגדים שיזכירו להם את העניינים הללו, והם צריכים לשבת פתח אוהל מועד יומם ולילה ולשמור את משמרת השם. אכן, זה בעצם התפקיד הגדול. ומעניין שבטקס החניכה הזה, בטקס ימי המילואים, שבהם הם עושים אימונים ומתאמנים כמו במילואים, כדי למלא את יודם, כדי להכשיר אותם, כדי למלא את יעודם, הם בעצם עושים טקס גדול של עבודה, של קורבנות מיוחדים, שמיוחדים לימי המילואים, והקורבנות הללו והפעולות הנלוות להם, ובאמת קשורים לטקס הכניסה לעבודה. ויש פה משהו מעניין שאולי על פניו יוצר תימה. הדברים הללו הם בעצם העובדה שצריך לקחת מדם הקורבנות של ימי המילואים, ולאחר שהם סומכים את ידיהם, ארון ובניו, על ראש העיל, וישחט, ויקח משה מדמו, ויתן על תנוך אוזן ארון הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית. ויקרב את בני הארון, ויתן משה מן הדם על תנוך אוזנם הימנית ועל בוין ידם הימנית ועל בוין רגלם הימנית. ואחר כך ויזוק משה את הדם על המזבח סביב. רבותיי, מה עניין הפעולה הזו? באמת פעולה לא שגרתית, פעולה ייחודית ליום כניסתם לתפקיד. אכן, זה בעצם המשך של אותו רעיון שראינו ביחס לחושן ולאפוד, שבהם יש את האבנים היקרות, שבהם חרוטים שמותיהם של שבטי ישראל על ליבו ועל כתפיו של אהרון הכהן לזיכרון לפני השם תמיד. מעין זה גם הלימוד הזה. אתה הולך היום לייצג את האומה. ובייצוג זה אתה צריך לזכור שיש להפעיל את האוזן. להיות קשוב, להיות קשוב אל הציבור שאתה מייצג אותו, שמכוחו אתה הגעת למקומך ולמעמדך. כך גם בוהן ידו הימנית, גם הבוהן של היד וגם הבוהן של הרגל, יש להם משקל מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מרכזי בהפעלת היד. סיפר לי פעם רופא אורתופד, שדיברנו על אחוזי נכות, בהיכר כלשהו, שהמשקל של בוהן גדול לאין ארוך גם ביד וגם ברגל מן האצבעות האחרות. ובאמת אפשר לבנות את זה בצורה מאוד פשוטה. תנסו לכתוב בלי בוהן. תנסו לאחוז במשהו בלי בוהן. ארבעת האצבעות הם ביד, הם בעצם תופסות, והבוהן היא המנוגדת לארבעת האצבעות. זה יוצר את הסגירה. מי שאין לו בוהן, יש לו בעיה של תפיסה. הוא מוגבל ביכולת לתפוס ובהיקף התפיסה. האחיזה, הבוהן יש לה משקל מרכזי ביותר. הנה גם ברגל, מי שיעשה זינוק, פריצה, ישים לב שלבוהן יש את מרכז הכובד של ההזנקה. כשאדם עומד על קצות האצבעות, הבוהן תופסת מקום גדול ומרכזי. לא במקרה הבוהן היא האהבה ביותר בין האצבעות, גם ביד וגם ברגל. הנה כי כן, מדובר על בוהן ימין ועל בוהן יד ימין ובוהן רגל ימין. כן, יד ימין ורגל ימין מבטאים עשייה, ביטוי של עוצמה. ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל. הימין תמיד מבטא את הכוח, את העוצמה, את העשייה, את הנמרצות. יד ורגל הם בעצם הכוחות המניעים, המוצאים את הגוף לכלת פעילות. האדם ללא ידיים ולא רגליים מנוטרל מיכולת התנועה, מיכולת העשייה. ואכן כשהאיש ממונה, הוא חייב להטות את אוזנו. וכל כלי הביצוע שלו, היד והרגל, יד ימין ורגל ימין, וביתר שאת בוין ימין ובוין רגל ימין ובוין יד ימין, הם בעצם הכלים שבאמצעותם הוא יבצע את שליחותו. וזה בעצם אומר דבר מאוד פשוט, כשאתה עובד כשליח עם ישראל לפני השם, אתה צריך להקדיש ביום כניסתך לתפקיד את האוזן, לקדש את האוזן, לקדש את היד ואת הרגל. חוץ מזה שהוא מקדש תמיד ידיים ורגליים בכניסה לעבודה, במין הכיור, יש פה ביום החלות של כניסה לעבודה משהו מהותי שהוא ייחודי ליום כניסת העבודה ולא יהיה בהמשך. היכולת לייחד ולקדש את העשייה ולזכור להיות קשוב, להיות ער, להיות שהפעולה תעשה, כל עשייתך, כל הווייתך תהיה נעוצה בשליחות המיוחדת שנשלחת לשמה, שתהיה עשויה בדרך הראויה ובדרך המשמעותית כפי שיועדת לכך. הדבר הזה בא להדגיש, כמו גם השמות החרוטים על הלב ועל הכתפיים, שאת הייעוד ואת התפקיד הגדול שלשמו באת. גם שימת הדם על האוזן, שימת הדם על בוין האצבע, היד הימנית, הרגל הימנית, היא בעצם אמירה שכל כוח עשייה, כל כוח הפעולות, מתנוך האוזן, מכף רגל ועד ראש, מן האוזן ועד האצבע, כל ההוויה, כל העשייה של האדם, כל כולה תהיה מוקדשת לעבודת הקודש. כל כולך תהיה קשב, כל כולך תהיה דריכות של עשייה לשם השם, מכוח שליחותך כנציגה של ישראל. גם להיות שלוחי דן וגם להיות שלוחי רחמנה. וזאת העבודה המיוחדת לכהנים. המפגש הזה, המיוחד הזה, בין מישור הקודש, בין מישור עבודת השם ובין החיבור אל העם. באמת עבודת הקודש במזבח היא נקודת החיבור, שהרי הקורבנות זה המקום הכי עמוק במרכאות שאפשר, הכי פנימי, שיכולים הישראלים להיכנס. הם אינם יכולים להיכנס אל המקדש פנימה, אל המשכן פנימה. הם יכולים לבוא אל החצר, אל חצר המקדש, אל הקורבנות, להביא אותם, ומשם והלאה הכהנים הם אלה שמקריבים אותם על המזבח, הם אלה שיכולים להביא אותם וגם לעשות את העבודות הפנימיות יותר בעניינם ובתפקידם, כל כהן ובקשר לעניינו. בכל אופן, הם גם בצד הגיאוגרפי המקשרים בין ישראל הניגשים עד לחצר המשכן, עד פתח המשכן, משם פנימה הדברים הללו קשורים ונעוצים עם ישראל לכהנים. הם המייצגים אותם לפני ולפנים. ובייצוג הזה הם צריכים לשאת את שמות בני ישראל על ליבם ועל כתפיהם. בייצוג הזה הם גם צריכים לייצג את השמיעה, הקשב והפעילות, ומכף רגלם ועד ראשם, עד תנוך אוזניהם, כל כולם קודש, לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים.